זאת אומרת, הם מסתכלים על שוק הדיור בעיקר דרך הזווית של ההיצע. כן? זה מה שנקרא כלכלה צד ההיצע. הם אומרים, מה הבעיה בדיור? הבעיה בדיור זה שאין לנו מספיק היצע של דירות. הם לא מספיק מסתכלים מה קורה בצד של הביקושים. שלום לכם ולכן, ברוכות וברוכים הבאים לשיחה נוספת בסדרה מה לעשות עכשיו. שיחות של חברי, פרופסור דני פילק, הפעם יחד איתי, דוב חנין, על מה שקורה בעולם, ניסיון להבין את הדברים קצת אחרת וקצת יותר עמוק וקצת יותר מורכב, ובעיקר גם לנסות לחבר אותם למה אפשר וצריך לעשות מול מה שקורה במציאות שלנו. אז שלום לך דני.
בוקר טוב דוב.
ואנחנו היום נתחיל באמת באקטואליה שממשיכה להיות למרבית הצער אקטואליה, והיא המלחמה האיומה הזו שמתרחשת באוקראינה בעקבות הפלישה הרוסית, אותו מהלך שבעצם הכניס את אירופה אחרי הרבה הרבה שנים למלחמה בקנה מידה גדול שמתנהלת על אדמת אירופה. ואנחנו רצינו לדבר בשיחה שלנו היום על השאלה מי מרוויח מהמלחמה הזו באוקראינה, אבל אולי לפני שנתחיל במי מרוויח מהמלחמה באוקראינה, בוא נגיד כמה מילים על מי שמפסיד. אז קודם כל, מלחמה זה כמובן אירוע היום, בני אדם נהרגים, חורבן, הרס, אנחנו רואים את התמונות הקשות מאוקראינה, אנחנו רואים את גלי הפליטים, אנחנו מדברים על מיליוני פליטים באירופה שזזים ובורחים מהאזורים שנמצאים בקרבות ותחת איום, גם למדינות השכנות של אוקראינה ולאט לאט לכל מדינות אירופה. אז כמובן האזרחים האלה באוקראינה הם קורבנות ראשונים של המלחמה. גם אגב האזרחים ברוסיה סובלים, הם לא סובלים ממלחמה, אבל הם סובלים מסנקציות שמשפיעות כמובן גם על חיי היומיום של האזרחים ברוסיה. אלה הם כמובן הקורבנות המיידים שכולנו מיד מבינים ורואים אותם כשאנחנו מדברים על מלחמה. אבל אני רוצה לדבר על עוד קורבן אחד מאוד משמעותי שהוא מאוד רלוונטי גם לנו. ואני מתכוון למאבק במשבר האקלים. מזכ"ל האום דיבר השבוע על כך שהמלחמה באוקראינה מסכנת את הנתיב או את המתווה של ההתמודדות עם משבר האקלים שסומן בעצם בוועידת גלזגו. אני אזכיר למאזינים שלנו על מה אנחנו מדברים. אנחנו מדברים על זה שאנחנו נמצאים בעשור קריטי, שבו כדי למנוע התחממות של האטמוספירה שתייצר תהליכים קטסטרופליים מבחינה אקלימית, מבחינה סביבתית, מבחינה חברתית, מבחינה בריאותית, מבחינה כלכלית, אנחנו צריכים בעשור הקרוב לצמצם את פליטות גזי החממה שלנו ב-45%, ואומר מזכ"ל האום השבוע שאנחנו נמצאים באיום, התהליך או המהלך הזה שנקבע בוועידת גלזגו נמצא תחת איום מאוד מאוד גדול. האיום הגדול הזה, יש לו כמה ממדים. קודם כל, ברור שכדי להתמודד עם משבר כמו משבר האקלים צריך מאמץ בינלאומי אדיר וצריך שיתוף פעולה בינלאומי אדיר, והנה אנחנו במקום פוליטיקה של המאה ה-21, כן, של שיתופי פעולה כדי להתמודד עם האתגרים הגדולים המאיימים על החיים של כולנו, של בני האדם פה בכוכב הזה, אנחנו בעצם במהלכים האלה של הפלישה הרוסית לאוקראינה נדחפים בחזרה לפוליטיקה של המאה ה-19. אז זה כמובן ברמה הכללית ביותר, אבל גם ברמה יותר קונקרטית. אני רק אסיים איזשהו מהלך של להסביר משהו יותר קונקרטי, ואני מיד מגלגל את הכדור גם אליך, דני. בואו נסתכל על אירופה למשל. אירופה נשענת מאוד על גז מרוסיה. 40% מהגז של אירופה מגיע מרוסיה, 60% מהגז של גרמניה מגיע מרוסיה. עכשיו, הגז הזה נמצא באיום, יכול להיות שיגיע, יכול להיות שלא יגיע, יכול להיות שיהיו סנקציות וכדומה. אז מה נעשה? אחד הדברים שעושים זה מנסים לשכנע יצרניות נפט וגז אחרות להגביר את התפוקה שלהם. עלייה בתפוקה של הגז הקטרי, עלייה בתפוקה של הנפט מסעודיה, וגם מהלך נוסף שהוא מהלך מאוד מאוד מדאיג, חזרה לפחם. אחד ההישגים הגדולים של ועידת גלסגו היה הרעיון הזה שאנחנו נמצאים בפייד אאוט, בתהליך של השתחררות מהפחם. פחם הוא גם מאוד מאוד מזהם וגם מייצר הרבה מאוד גזי חממה. והנה עכשיו, בעקבות משבר האנרגיה שפוקדת אירופה, בעקבות המלחמה הזו, באות חברות הפחם ואומרות למנהיגים האירופים, חברים וחברות, ההשתחררות מפחם הייתה נאיבית מדי, הייתה מהירה מדי, הייתה הרפתקנית מדי. צריך להפעיל מחדש גם מכרות פחם וגם תחנות כוח מונעות בפחם, ואנחנו נמצאים בפני סכנה של חזרה אחורה. בארצות הברית למשל, אחד הדברים שמתקדמים, וגם זה מהלך מאוד מאוד בעייתי מבחינה סביבתית, זה המהלך של הפרקינג, שזה הפקה של נפט בעצם מתהליך של פצלים מתחת לקרקע, תהליך שהוא מאוד 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 מזהם, מאוד מסוכן. אבל עכשיו במסגרת או תחת הסיסמה של להבטיח את הביטחון האנרגטי של ארצות הברית, יש חזרה מאוד משמעותית לפרקינג בארצות הברית, וכמובן חברות הנפט, הגז, הפחם, על מניות שלהם מאוד מאוד עלו, הן מאוד מתחזקות, וזה כמובן דבר מדאיג, מסוכן ובעייתי, ורלוונטי לא רק למי שנמצא בחזית הראשונה של הנפגעים מהמלחמה האיומה הזאת, אלא גם, נקרא לזה, הנזקים ההיקפים של האנשים שנמצאים במקומות יותר רחוקים, כמונו למשל.
דוב, עוד ברשימת המפסידים גם אפשר למנות את מדינות של אפריקה מדרום לסערה, שמייבות תבואה ומוצרי אוכל מרוסיה, וגם אפשר לומר שהמעמדות היותר חלשים ברוב מדינות העולם, כמובן, אני לא רוצה לטעון בכלל שהסבל הזה דומה לסבל של מי שתחת מלחמה, אבל כשאנחנו מסתכלים בצורה גלובלית, עליית המחירים בעיקר של מוצרים בסיסיים כמו מזון ושל אנרגיה, שאחר כך העלייה של מחירי האנרגיה משפיעה על עלייה של כמעט כל הייצור, האינפלציה הזאת פוגעת בשכבות הפחות מבוססות ברוב העולם, כי אנחנו יודעים שאינפלציה משמעותה הרבה פעמים חלוקה מחדש לרעת אלה שהכנסה שלהם היא הכנסה קבועה.
לגמרי, לגמרי. ואתה הזכרת את מדינות אפריקה שמדרום לסערה שנשענות על יבוא של בעיקר חיטה מאוקראינה, גם מרוסיה. אז זה נכון גם לשכנה הגדולה שלנו מדרום מערב, מצרים.
מצרים, נכון.
שגם היא נשענת על יבוא כזה. זה אגב מחבר אותנו לנושאים שאנחנו דיברנו עליהם כמה וכמה פעמים בשיחות שלנו. הצורך בעולם של משברים, עכשיו יש לנו את משבר המלחמה האיומה באוקראינה, אבל בעולם של משברים הצורך לשמור על ביטחון תזונתי קשור גם ליכולת לקיים אצלך חקלאות שהיא תומכת בביטחון תזונתי כזה. אנחנו לא יכולים להשעין את העתיד שלנו על יבוא מזון מחוץ לארץ, אנחנו צריכים לתמוך בחקלאות הישראלית. זה כמובן מהלך הפוך לזה שממשלת ישראל מקדמת. אנחנו רק בשבוע שעבר, ליברמן חתם על צו שבעצם מאפשר הגדלה מאוד משמעותית של יבוא חקלאי לישראל, ופוגע באופן מאוד משמעותי ביכולת של החקלאים הישראלים להתקיים ולהתפרנס. אז זה מהלך באמת לגמרי מנוגד למה שצריך לעשות בתחום של הביטחון התזונתי במציאות הזאת. אז צד אחד שהוא די ברור זה הצד של המפסידים, יש המון המון מפסידים, רובנו מפסידים ומפסידים בגדול, כמו שאמרת ובצדק, הראשונים שמפסידים ומפסידים הכי קשה הם כמובן האזרחים של אוקראינה שנמצאים בחזית, כן, בחזית המלחמה. אנחנו גם רואים את התמונות הקשות ושומעים גם על פשעי מלחמה שמתנהלים במלחמה הזאת, מאוד מאוד קשה ומאוד מאוד עצוב. אבל הצד השני שכבר התחלנו בעצם להזכיר אותו זה המרוויחים. גם כאן יש גם מי שמרוויח מהמלחמה באוקראינה, אז הזכרנו קודם את חברות הנפט, הפחם, הגז, הם בוודאי מבחינתם המלחמה הזו זה דבר טוב שקרה, לרמת המניות, מחירי המניות שלהם זה בהחלט עשה משהו טוב, ועוד גורם שיכול בהחלט לשמוח זה חברות הנשק, המערכות, מה שנקרא תשלובת הצבאית תעשייתית, התעשיות הביטחוניות, פתאום רואות בוננזה. גם אצלנו אני שומע שהילד שקד צוטטה כאומרת באחת מישיבות הקבינט, טוב, אם יש כבר משבר כזה, אז בוא לפחות נגדיל את היצוא הביטחוני שלנו ונעשה מזה קצת כסף. אז לפי אותו ציטוט, מאותה ישיבה אומרים שיאיר לפיד הגיב ואמר, אוקיי, אז אולי נמכור להם בחזרה את הצוללות. אז זה אולי קצת משעשע ברמה הפיקנטית, אבל כמובן שזה מאוד מאוד עצוב שאנחנו נמצאים בעולם שבו כן.
לא, אני אומר הרווח של חברות של חברות הנשק יש שתי סיבות. סיבה אחת זה שהמלחמה הביאה אפילו מדינה כמו גרמניה, שיש לה, בגלל ההיסטוריה הטראומטית שלה, תמיד הגבילה את ההוצאה בנשק, אז אפילו גרמניה ובכלל האיחוד האירופי החליטו להגדיל את ההוצאה במערכות הביטחון שלהם. והדבר השני שקראתי זה שיש מדינות שהיוו מערכות נשק מרוסיה שעכשיו משנות, הייתה ירידה של כ-20% בייצוא נשק של רוסיה, שזה היה דבר טוב אם זה היה אומר שפחות מדינות קונות נשק, אבל המשמעות זה שהקונים האלה עוברים לספקים אחרים.
כן, ואתה יודע, אחד הדברים, אתה הזכרת את ההתחמשות הרבה יותר אינטנסיבית של מדינות כמו גרמניה, אבל אם אחת המטרות המוצהרות של פוטין במהלך הזה של המלחמה היה למנוע חיזוק של נאטו, נראה כבר עכשיו שבדיוק ההפך מושג, כי מדינות ניטרליות שבמשך הרבה שנים היו מחוץ למעגל של נאטו, מדינות כמו שוודיה או פינלנד, מתעניינות היום הרבה יותר בשיתופי פעולה צבאיים כאלה או אחרים עם נאטו, כולל אפילו מהלכים של הצטרפות לנאטו. אוקראינה, שלא הייתה למשל חלק מהאיחוד האירופי, עכשיו הציגה בקשה להצטרף באופן פורמלי לאיחוד האירופי. אז במובן מסוים אפשר להגיד שהמהלך המלחמתי הזה של הפלישה לאוקראינה הצליח דווקא לחזק את נאטו ואת החיבור של מדינות במרכז ומזרח אירופה לברית הצבאית הזאת.
כן, ודיברת קודם, על הרווח של חברות הנפט והגז, אבל זה גם רווח של מדינות שספקיות של נפט וגז, שרואות שמחיר חבית הנפט עולה בצורה מאוד משמעותית, וזה מאוד משפיע על הכלכלות שלהן. ועוד מדינה שהיא מרוויחה ברורה של המשבר היא סין. סין, גם כי יותר ויותר רואים בסין המדינה היחידה שיכולה להביא להשפיע על רוסיה כדי להביא לסיום המלחמה, וגם כי היא הופכת יותר בסופו של דבר, ככל שארצות הברית והאיחוד האירופי מעורבות, אמנם לא באופן ישיר במלחמה של רוסיה נגד אוקראינה, בסופו של דבר סין נהנית גם מהמחיר הכלכלי שזה גובה מיריבות פוטנציאליות וגם מתחזקת כמעצמה עולמית.
לגמרי, לגמרי. אז אנחנו דיברנו על שורה ארוכה של מפסידים מהמלחמה הזו, מהפלישה הרוסית לאוקראינה, אבל הנה עוד קורבן אחד של הפלישה ושל המלחמה האיומה הזאת, סדר היום האזרחי. הנה תראה, אנחנו, אתה יודע, שמדברים בשיחות שלנו המון על שאלות חברתיות כלכליות בתוך המציאות שלנו בחברה הישראלית, זו כבר שיחה שנייה שלנו ברצף, באופן טבעי, בצדק, שאנחנו מתעסקים באירוע הדרמטי הקשה הנורא הזה, המזעזע, של המלחמה באוקראינה, וזה קורה בכל העולם. אז סדר היום האזרחי נופל קורבן למלחמה, נדחקות הצידה שאלות של שינוי חברתי, של שינוי סביבתי, דיברנו על הסכנה הגדולה של הדחיקה הצידה של המאבק במשבר אקלים. אגב, זו סכנה, זה לא חייב להיות כך, כי מתנהל בדיוק על הדבר הזה מאבק, גם באירופה. יש כאלה באירופה שאומרים בדיוק ההפך, נוכח המשבר הזה אנחנו צריכים להאיץ את קצב המעבר שלנו לאנרגיות מתחדשות, אנחנו צריכים להאיץ את המדיניות והצעדים של החיסכון באנרגיה, אבל בתוך המאבק הזה, גם המאבק הזה נעשה לא בקונטקסט, בקונטקסט האזרחי והאנושי של מאבק משותף נגד משבר אקלים, אלא בקונטקסט של אם אתה לא רוצה לעזור לפוטין, אז תעבור לאנרגיות מתחדשות. וגם אצלנו סדר היום האזרחי מאוד, אני חושב, נפגע מהמלחמה הזאת, שהיא כמובן גם אצלנו בראש סדר היום. הנה תיקח למשל את הנתונים ששוב חיזקו את התמונה שאנחנו כולנו רואים אותה, של העלייה מאוד מאוד גדולה במחירי הדיור בישראל. אנחנו מדברים באמת על קפיצה דרמטית, רק בשנה שעברה, של מחירי הדירות בישראל. הנתונים, המדדים, בעצם מראים לנו את מה שאנחנו כבר יודעים, שבישראל אנחנו נמצאים במציאות שבה אנשים בעצם לא יכולים לרכוש דירה. אם אתה לא מקבל את הדירה מהמשפחה, מההורים, או בירושה באיזשהו אופן, היכולת של אנשים צעירים, רגילים, במדינת ישראל, להגיע לדירה ולרכוש דירה, מאוד מאוד נמוכה, מאוד מאוד מצומצמת. את זה ראינו גם בנתונים שפורסמו בשבוע שעבר.
ודוב, עוד שתי מילים לגבי מפסידים ומרוויחים. מי שמנסה לפחות להרוויח מהסיפור, זה גם השדולות של החקלאות האינטנסיבית באירופה. הם מנסים כיום, בגלל המשבר של עלייה במחירים וכולי, הם מנסים להציג שרק חקלאות אינטנסיבית ובצורה של מה שנקרא ביג פארמינג, כן? טיוס מאוד גדול, וזה רק יכול להביא פתרון זמני, ואפילו הלובי, השדולה הזאת דוחפת לשנות חלק מההחלטות שהיו לפחות באירופה לגבי מעבר לחקלאות בת קיימה. אז עוד מוקדם להגיד, כי יש על זה מאבק, אבל הם רוצים גם להרוויח מהעניין. ובשורה של המפסידים גם קורבנות של סכסוכים אחרים באפריקה, וכמובן אצלנו, גם ככה הקמת הממשלה הזאת ובכלל מה שקרה בישראל בשנים האחרונות דחק את הכיבוש בכלל מהעין הציבורית, והחשש שלי זה שהמלחמה באוקראינה ידחה את זה גם מסדר היום, לא רק הישראלי אלא מסדר היום העולמי, ושכשהעולם ועסוק במלחמה באוקראינה, הסיכוי שיהיו אנרגיות שמופנות לכיוונים של סיום הסכסוך ופתרון של שלום ילכו ויקטנו עוד יותר ממה שקרה עד היום.
אכן, אכן. אני ברשותך דני רוצה שנחזור לנושא המשבר הדיור הזה שאנחנו התחלנו, הזכרתי אותו קודם בשיחה שלנו. אני חושב שזה אחד הדברים שמאוד מאוד עצוב שנדחקו באמת מסדר היום הציבורי ושאין עליהם מספיק עיסוק. אנחנו כולנו זוכרים את המחאה החברתית שהייתה לפני 11 שנים, כמו שאתה זוכר וגם המאזינים שלנו זוכרים, הנושא של מחירי הדיור היה בעצם הטריגר שהוציא את המוני הישראלים להפגין ברחובות. אנחנו יצאנו בהמוננו להפגין, בין היתר כי אי אפשר היה לא רק לקנות דירה, אי אפשר היה לשכור דירה בישראל. מאז מחירי הדירות בישראל עלו פי שניים, וגם לשכור דירה בהרבה מאוד מקומות בארץ, לא רק בתל אביב, לא רק במרכז, זה נעשה משימה בלתי אפשרית. זה בעצם מייצר סוג של משבר מאוד מאוד קריטי, כי מגורים זו זכות בסיסית, זה לא דבר שאנשים יכולים לוותר עליו. וכאשר המחירים של הדיור הם כל כך גבוהים, ושוב אני מדבר לא רק על דירות לקנייה, אלא גם על דירות להשכרה, אנחנו בבעיה. אנחנו בבעיה מאוד מאוד גדולה. והאמת היא שאחד הדברים המזעזעים ביחס לבעיה הזו זה שהממשלה אפילו לא מתיימרת להציע פתרונות. זאת אומרת, אם נניח בתקופת כחלון כשר אוצר היו כל מיני מנגנונים, אפשר להתווכח אם הם היו מוצלחים או לא היו מוצלחים, אבל הממשלה אמרה, הנה אנחנו מנסים, אנחנו פועלים, אנחנו עושים כדי להפחית את מחירי הדיור. הממשלה היום לא מדברת על הפחתת מחירי הדיור, לכל היותר היא מדברת על איזשהו העתה בקצב העלייה של מחירי הדירות. אתה שומע את שרת הפנים, הילד שקד, כן. את שר השיכון, אלקין, את שר האוצר, הם מדברים, או מדבר שר האוצר, אני שם לעצמי מטרה שמחירה, בדיוק, שמחירי הדירות נכון. יעלו בשנה הקרובה ב-7%, זה כמובן כשלעצמו גם תורם להאצת עליית המחירים. כשכולם מבינים שהממשלה מניחה שהמחירים יעלו, אז זה דוחף אנשים שעדיין מסוגלים לקנות, לרוץ לשוק הדיור, לקנות אפילו מעבר ליכולות שלהם, בעזרת כמובן משכנתאות, שהן משכנתאות זולות היום בישראל, בגלל שיעור הריבית הנמוך, ובעצם להכניס את עצמם למסלול של חובות מאוד מאוד קשים, מצד אחד, אבל מצד שני, לזרוק עוד כסף לתוך המדורה הזאת של מחירי הדירות העולים, ובעצם לתגבר את העלייה של מחירי הדירות עוד יותר.
תראה, אני חושב שמה שקרה גם עם הממשלה הקודמת בתקופת כחלון וגם עם הממשלה הנוכחית, זה שעל מנת לפתור או לפתור אפילו או לשפר את המצב, צריך להכיר בשתי עובדות שגם הממשלה הקודמת וגם הממשלה הנוכחית אינן מוכנות לזה. דבר אחד, להעמקת אי השוויון יש השפעה מאוד גדולה על עליית מחירי הדיור, וזה דבר שמוכר מהספרות המחקרית כבר שנים במדינות אחרות. והדבר השני זה שמנגנוני השוק אינם מסוגלים לפתור את הבעיה. עכשיו, ההבדל בין הממשלה הקודמת לממשלה הנוכחית, כמו שהזכרת, זה שאומנם כחלון האמין אמונה מלאה במנגנוני השוק, הוא כן האמין שיש מקום לאיזושהי צורה של מעורבות ממשלתית, אומנם דרך מנגנוני השוק, אבל עדיין מעורבות ממשלתית. הממשלה הזאת היא ממשלה שמבחינתה תן לשוק, למה שנקרא השוק החופשי, שהוא שוק אבל לא חופשי, להתנהג בעצמו, והמדינה לא צריכה לעשות כלום. עכשיו, לכן אין להם כל יכולת לשנות את המצב, ואל מול חוסר היכולת, מה שהם עושים זה פשוט כביכול מלבינים את המצב ואומרים, טוב, זה המצב, אין אלטרנטיבה, כן? קצת בדומה למרגרט תאצ'ר, כשהייתה אומרת שאין אלטרנטיבה למדיניות שלה. ובמובן הזה, באמת הממשלה הזאת מייצגת נאמנה של האינטרסים של מה שאפשר לכנות קצת עם מושג קצת אנכרוניסטי, הבורגנות הישראלית.
כן, אחד הדברים שמאוד מאפיינים את המדיניות של ממשלות ישראל, גם הממשלה הנוכחית כמובן חוטאת בזה, זה הסתכלות מאוד מאוד לא חברתית על שאלת הדיור. זאת אומרת, הם מסתכלים על שוק הדיור בעיקר דרך הזווית של ההיצע. כן, זה מה שנקרא כלכלה צד ההיצע. הם אומרים, מה הבעיה בדיור? הבעיה בדיור זה שאין לנו מספיק היצע של דירות. הם לא מספיק מסתכלים מה קורה בצד של הביקושים. כשהם לא מסתכלים על מה קורה בצד של הביקושים, הם מפספסים משהו מאוד מאוד חשוב. תמונת הביקושים לדיור היא תמונה חברתית. היא תמונה של כמה קומות, כן? בקומה העליונה יש אנשים שיש להם דירה, אבל יש להם כסף, והם רוצים להשקיע את הכסף במשהו. בישראל אין היום מסלול של חיסכון אמיתי, משמעותי, מוגן לטווח בינוני ולטווח ארוך, ולכן מי שיש לו כסף יזרוק את הכסף שלו לשוק הדיור כערוץ של השקעה. זה כמובן מעלה את מחירי הדירות. מתחת לאלה יש את האנשים שהם זקוקים לדירות, כן? אין להם כסף והם זקוקים לדירות. אלה הם האנשים שלוקחים משכנתאות ונכנסים לפעמים לחובות שהם לא יוכלו להחזיר אותם לעולם. אבל גם אותם הממשלה בעצם מעודדת ללכת בכיוון הזה, כאשר היא מאפשרת משכנתאות בריבית זולה, כמובן בדרך כלל הריבית היא ריבית משתנה, זאת אומרת יש סכנה שהיא תעלה בעתיד, ואז אנשים ייכנסו לאיזשהו סחרור מאוד מאוד קשה ומאוד מסוכן. מתחת לאלה יש את אלה שאפילו עם משכנתה לא יכולים לקנות דירה, והם צריכים לשכור דירות, ועל אלה בישראל בכלל לא חושבים, כל המדיניות לא מתעסקת בהם, לא חושבת עליהם, לא מייצרת להם פתרונות, לא מייצרת בישראל מנגנונים של שכירות מוגנת לטווח ארוך. תראה, בגרמניה חלק גדול מהאנשים חיים בשכירות, אבל זו שכירות שהיא מוגנת, זאת אומרת, אתה יכול להרגיש שאתה חי בביתך, ולא יכול מחר בעל הבית בגלל איזשהו תירוץ כזה או אחר להעיף אותך מהבית. אז זו דירה שהיא בשכירות, אבל היא בעצם בידיך. אין אצלנו מנגנונים כאלה. חוק הגנת הדייר שהיה קיים בעבר בישראל, הוא חוק שהממשלה והממשלות ייבשו אותו וצמצמו אותו מאוד מאוד, ואין בעצם מנגנונים של שכירות מוגנת בישראל היום. אז אנשים פשוט נמצאים במצוקה, כי השכירות בישראל זה מין רולטה רוסית. גם מחירים לא יציבים, גם חוסר ביטחון בדירה שאתה נמצא בה, סכנה מאוד מאוד גדולה. מתחת לשוק השכירות הזה, יש את הקומה התחתונה של אנשים שהם לא יכולים להתחרות בשוק השכירות, ולהם צריך פתרונות של דיור ציבורי, דיור חברתי, מערכות בעצם מסובסדות בצורה כזאת או אחרת על ידי המדינה. אצלנו הדיור הציבורי יובש לחלוטין, כן? זה נעשה דיור לקבוצה נורא נורא קטנה של אנשים במצבי מצוקה מאוד קיצוניים, ובעצם זה לא פתרון שיכול להשפיע על תמונת הדיור ומצוקת הדיור בכללותה. את כל הקומות האלה הממשלה לא רואה ולא יודעת לייצר פתרונות דיפרנציאליים שיקטינו את המצוקות בכל אחד מהקומות האלה.
אבל דוב, הסיפור של היעדר רגל ציבורית הוא סיפור שמשפיע כמעט על כל הקומות שאתה אמרת, כי דיור ציבורי זה לא רק פתרון לקבוצה שאפילו לא יכולה להגיע לשוק השכירות. דיור ציבורי יש לו עוד שני תפקידים. אחד, דיור ציבורי משפיע על ההיצע ולכן משפיע גם על המחירים בשוק הפרטי. ודבר שני, דיור ציבורי גם יכול להיות דרך לשנות לשנות או להביא למקומות מסוימים מקצועות מסוימים, או לצ'פר מקצועות מסוימים. למשל בלונדון הייתה תקופה שכל קבלן שקיבל אישור לבנייה רווחית גם היה מחויב לתת מספר יחידות לדיור ציבורי, כשלדיור הציבורי הזה היה יתרון למורים, מורות ואחיות, בגלל שהעיר הייתה זקוקה למורות ואחיות. אז הכלי הציבורי הוא לא רק רשת ביטחון אחרונה למי שנופל. זה דבר ראשון. דבר שני, יש עוד אלמנטים, עוד מוסדות ציבוריים שאין, לא מפותחים אצלנו ושהיו יכולים להיות לעזר, כמו למשל בנקים קופרטיביים או בנקים בבעלות ציבורית שהיו מממנים משכנתאות בתנאים ייחודיים בריבית אפס או אפילו בריבית שלילית בגלל הרעיון שהזכות לדיור היא זכות בסיסית. זאת אומרת, דרך המימון היחידה שקיימת בישראל דרך בנקים מסחרים שמטרתם להרוויח כסף מהסיפור הזה, והיעדר כלים מוסדיים אחרים זה גם מאוד משפיע, כי אם הייתה לנו רשת של בנקים קופרטיביים או בנק ציבורי שיהודי למימון דיור, אז הדברים גם היו יכולים להיראות אחרת.
אכן, אז אנחנו רק התחלנו היום לגעת במשבר החברתי הגדול הזה שנקרא משבר הדיור. אני בטוח שאנחנו נמשיך ונעסוק בו גם בשיחות הבאות שלנו. אז תודה לך דני על השיחה הזו, ותודה לכם המאזינות והמאזינים שלנו. אני מזמין אתכם להמשיך ולהאזין לנו בפודקאסט הזה, מה לעשות עכשיו. בכלל, להקשיב לרשת המדיה הסוציאליסטית רוזה מדיה, אתם גם יכולים להתחבר ולהצטרף כמנויים, וזה יעזור לנו להרחיב את היכולת שלנו להגיע לציבורים נוספים. ובינתיים, שלום ולהתראות.
להתראות דוב.